שאלה, מה הבעיה שבנים ובנות ילמדו באוניברסיטה ביחד? זו השאלה. אני לא מבין למה השאלה היא דווקא לאוניברסיטה. זאת אומרת, אני מבין ש... הבעיה שילמדו בנים ובנות בבית ספר יסודי ביחד, זה ברור. הבעיה שילמדו בנים ובנות בבית ספר תיכון ביחד, זה ברור. רק באוניברסיטה, מה הבעיה?
כי אומרים, מה, למדנו בישיבה, התבגרנו, התגדלנו בתורה והכל, עכשיו אנחנו מוכנים לצאת לעולם האמיתי, ולמה להסתתר ולהיות מסוגר ממש, כי תלך לעבוד, לא יהיה בנים ובנות, אז מה זה משנה, עכשיו אנחנו מגדלים. חזקים, שולטים על עצמנו, גם באוניברסיטה, אז אנחנו יכולים ללמוד, להתחזק, ולחיות ככה רגיל. כשהיינו קטנים, היינו מספיק חזקים, עכשיו אנחנו באוניברסיטה, אז אנחנו כן חזקים, אנחנו כן יכולים ללמוד גם ללמוד גם ללמוד ביחד, הרי למדנו בישיבה עד עכשיו.
נקרא מאוד שמי שמדבר ככה, שהוא לא למד בישיבה. זאת אומרת, אולי הוא שהה או הסתובב. אני יצא לי פעם ללמוד בישיבה, ומדברים שקלטתי שהם בישיבה, שהרבה מאוד באי הישיבה, הם לא ממש לומדים בישיבה, אבל הם מסתובבים. לפעמים מספיק לסובב שם חודש על מנת שאחר כך שנים ארוכות, הם אומרים, אתה מספר לי, אני למדתי בישיבה הזאת והזאת, עד שהסתבר לו ש... חודש שלם הוא לא הצליח ללמוד שום דבר, בסוף החודש הוא ברח משם. אבל הוא כבר היה שם בישיבה והוא למד. הוא... אתה לא תספר לו שום דבר מענייני הישיבה. קיצור, הניסוח הזה של השאלה זה מה שנקרא המעריץ. שאלה של המעריץ, בגלל שכל... כל, אפילו מי שלא למד בישיבה, אז הוא בטח שמע את הגמרא שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ואין אפוטרופוס לעריות, ולהפך, אם יש מקום לשאול, אז יש מקום לשאול על, תראה, לפעמים ילדים, אני יודע, בני שבע, מה הם מבינים, בנים בנות, זה כל אותו דבר, לא מתכוונים שום דבר, כל שם טהור, כל שם טמא, זאת אומרת, כל שם פשוט, ואף אחד לא מתכוון לשום דבר, למה לך להכניס להם רעיונות, אם תתייחס בפשטות, תגיד לי פשטות, ואף אחד לא חושב על שום דבר. ואולי זה נכון בגילאים האלה, אולי, כל פנים, ודאי שיש ילדים שלגביהם זה נכון. אבל בני אדם שהגיעו לבשלות מינית, שמע, מסתובב אותך הסמלה לפני העיניים, אז אין לך בעיה, אתה כבר אין לך שום בעיה. אם אין לך שום בעיה עם זה, הגעת לפסיכולוג. אני אומר שדפוק אצלך עד העצם. או שאתה מופקר עד העצם, ואין לך שום בעיה עם מה שמסתובב לך בראש. אבל אדם נורמלי, אז הוא התפלל כל בוקר, אל תבינו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. עכשיו, זה נכון. שאני עומד לצאת לעבודה, ונכון שבמציאות של העבודה עומדים שם בני אדם בניסיונות, אני אומר לך את האמת, אני במסלול חיי אף פעם לא היה לי ניסיונות, זאת אומרת, קצת, אבל ניסיונות כאלה שאתה נמצא במשרד קבוע עם בחורה, לא כל שכן שמסתובבת, כמו שלפעמים הן מסתובבות או לא לפעמים, הרבה פעמים הן מסתובבות, וככה לנהל חיים, אני לא היה לי ניסיון כזה. אבל אני מוכרח להגיד לכם שהשם מרחם, ואני קצת מרחם על מי ש... על הרבה מאוד חבר'ה שצריכים לעמוד במסינות כאלה. על זה שלכתחילה, שאני אביא את עצמי למצב הזה. תראה, יש מצב כזה של אין ברירה, מה שנקרא, נכון? כתוב, בן אדם לא... אז עכשיו אני אסור, אז אני לא יוצא לרחוב. לא כל שכן בקיץ, אני רק יוצא לרחוב בחורף. לא, זה לא אסור לצאת לרחוב בקיץ, אבל זה ניסיון מה שנקרא, ואם אתה יכול, את הגמרא אומרת, גם את זה אני חושב שכל מי שטיפה לריח גמרא בו, אז הוא יודע, שעוצם עיניו נראות ברע, זה נקרא רע, זה ההולך על מקום שנשים עומדות על הכביסה. זאת אומרת, יש לו מסלול, ושם בימי קדם, אז היה שם ליד הנהר, אז היה שם מקום של הקופסות, והקופסות, אז הן הולכות, הן מחפשות, אז הן לא צריכות לטבול את כל השרבולים, אז הן גלות את השרבולים, ולך תדע, אולי גם את השמלות שלהם הן קצת מרימות. על כל פנים, זה מקום שנשים עומדות שם, ואתה הולך במסלול כזה, אבל אתה עוצם את עיניך, אתה מסתכל לצד השני כדי לא לראות. זה נקרא רע. זה נקרא אדם רע. למה? כי למה אתה אומר, למה אתה הולך במסלול הזה כדי לא לראות? הולך למסלול אחר. אם זה לא המסלול שלך, זאת אומרת, אין מסלול אחר, אז זה בסדר, אז זה נקרא צדיק. שבן אדם הולך ולא מסתכל איפה שלא צריך להסתכל, והוא צנוע, ולא משוטט בעיניו, אז בסדר. זה ממש בסדר גמור, ולהפך כתוב בספרים של הקדוש ברוך הוא, יש שעשועים מזה, זה שבן אדם מתגבר ושולט על עצמו ולא סמוטוט, והוא יודע איך לשלוט על ענייניו ונפשו וצדיקים, ליבם ברשותם, כל הכבוד וכל בסדר גמור. אתה מארגן לך ניסיון כזה? אם יש לך אפשרות לא להיות שם, אתה רע, אתה אדם רע. עד כאן. זה מה אני אגיד לך, אם אני נטעה, אני חוזר פה על דברים שכשאני, אני חושב שאני שמעתי אותם פעם ראשונה שהייתי בישיבה תיכונית, בתור ילד בן 14, זה מה שהסבירו לי. והרבה לפני שלמדתי בישיבה, כבר ידעתי להגיד את הדברים שאני אומר לך פה עכשיו. ומי ששואל עליהם, גם בישיבה תיכונית אולי, בוק גמור. כל פנים בענייני תורה, זה המינימום שצריך להגיד לו. זה... עכשיו זה נכון, גם את זה כתוב בגמרא, שהלך רבה אחרי אותו זוג, ואמרנו, הם עומדים ללכת, עומדים להיות שם חגיגות, אני אציל אותם, אציל אותם מהאווירה. הלך, 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 הלך. הגיעו לצומת, עוקב אחרי הזוג, ומחכה עד שיגיע הקטע. אז מגיעים לצומת, אומר להציב את הבסימה, ואורחן רחיקה, היה כיף ביחד, וצריך להיפרד, שלום, והלכו. עמד שם מאחוריהם רב הוויה בהלם, חזר בית המדרש ואמר, אם אני הייתי כבר היה קורה שם משהו אחר, והם כאלה נקשיב לזה כל כך בתמימות. אז על זה אמרו לו כל הגדול מחברו יצור הגדול ממנו. יש דבר כזה של עמי ארצות, אנשים שהם מאוד גסים, והשכל מאוד לא דומיננטי באישיותם, אבל נורמת החיים הטבעית היא כזאת בהמית וטבעית וחזקה, ואין להם את החולשות של אנשי שכל, שהתלמיד חכם, ככל שהוא מתחיל לצמוח, ההגדרה של התלמיד חכם זה אדם שמרכז הכובד האישיותי שלו הוא נעוץ בשכל, ולא באינסטינקטים ובטבע. ובעיקרון שנקרא על ידי... מתאר לעצמי שכל הפחות חלקים ניכרים יושבים פה, אני מקווה שאולי אני טועה, אני לא יודע, אבל יש מה שנקרא נסירה. מישהו יודע על מה אני מדבר? נסירה. כמה נפנשים בראש. בסדר, זה לא נורא אלה שלא יודעים, אבל כל פנים, יש את העיקרון שכאשר מופיע הרובד הגבוה של האישיות, זאת אומרת, תהליך התפתחו, האדם מתחיל להתפתח, בזאת, הפוטנציאל שלו להיות אדם תלמיד חכם מתחיל להיות דומיננטי אצלו במה שמרכז הכובד האישיותי שלו הולך ומועתק מהטבעיות הרגשית הפשוטה אל מרכז הכובד שמה שמנחה את החיים זה השכל. בשלבי המעבר זה שלב מאוד מסוכן, כי באמת הוא עדיין לא תלמיד חכם והשכל עדיין לא שולט עליו לחלוטין, אבל הטבעיות של מארג החיים ותפקודיהם הפשוטים כבר פסק ממנו. דוגמה לזה, הגמרא אומרת שם בתעני, אם ראית הצור במדרבנן דרתך, אל תקביד עליו, אתה רואה איזה תלמיד חכם צעירון, והוא יוצא מהכלים, רותח, אל תקביד עליו, כי אורייתא הוא דמיר תחלה. זאת אומרת, הוא מתחיל ללמוד, ובמובן הזה גם התורה נקראת תושייה. התורה נקראת תושייה, מפני מה נקרא תורה תושייה? מפני שמתשת כוחו של אדם. זה לא רק פיזית, הוא נהיה חלש וחסר כושר, כי הוא כל הזמן יושב על הגמרא, אז בסוף הוא מנוון. אלא זה גם פסיכית, כי מרכז הכובד של אישיות שלו נעוץ בצדדים הרוחניים, הנפשיים, הגבוהים, אז האנרגיות שלו אינם מוקצות אל הגוף והוא נחלש, אבל גם האנרגיות שלו אינם מוקצות אל המימד הנפשי, הטבעי, הפשוט שלו, וכתוצאה מזה גם זה נחלש. ובן אדם פתאום, שיכול היה להיות אדם זורם ונחמד וחברתי וממש כיף איתו, פתאום כזה חסר ביטחון עצמי וכזה לא יודע איך להתנהג ולא יודע איך להחזיק את הגוף שלו ושפת הגוף שלו היא כזאת משדרת אי נעימות והוא כל כולו מין תסכולים ובלבולים ותופעה כזאת שלא נעים לחיות איתה. יש לאדם פשוטים וזורמים וחסרי תסכול וכיף לחיות איתה. עמי ארצות וזה מי שאולי יהיה יום אחד המדרחם. זה נכון שאתה מדרחם גם הוא צריך להיות זורם, וגם הוא צריך להיות נחמד, אבל זה הכל, זה לא נעשה מצד הטבע, זה מצד השכל. עכשיו, במציאות הזאת, ששלבי המעבר, אז יש גם ביחס למוסר, ונכון, יש נורמות, איך מתנהגים בינו לבינה, הכל פשוט וסולידי, יכול להיות קרוב לאיך שתיארת את זה. אבל בני תורה, בעלי עדינות אישיותית ושכלית, הצדדים הגבוהים נהיים יותר דומיננטיים ומחלישים את המחסומים הנפשיים, הטבעיים, שהם בנויים בנורמה של התנהגות של חברה גסה ביסודה, בהמית, באופייה, שמכל מקום איזה נורמות פשוטות נשמרות שם. אבל לא לטעות, כי יכול להיות בחיי יומיום פשוטים, אז כן. אין להם סיבוכים, אין להם תסכולים, ולא, אולי, אני יודע, הם כל כך זורמים אחד לשני, שעושה רושם שלא עובר להם בראש מה שעובר אצל בחור ישיבה מצוי, אם הוא עומד בחור ישיבה. ומכל מקום, הפאנצ'ליין, שאתה בוחן את הדברים באופן סטטיסטי, אז קיצור, יש חברה ששם יקרו מקרה אונס, ואחר כך, וקיצור דברים מאוד 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 קשים, על פי כל ההזיות הקשות של מה שהחברה הצנועה לא יקרה שם, ולא, שם לא זנות של נערות בגיל הזה. אקסידנטים יש, מכל חברה. אבל סטטיסטית, גם גילי חברה, קיצור, חולה עד העצם, עם כל הכבוד לזה שהיא טבעית וזורמת והכל בסדר. אבל קיצור, הטבעיות וזרימה והכל בסדר, זה בטבעיות וזרימה מגיעים אחר כך איך אומרים, כיום החברה הזאת אמרה לי איזו בחורה אחת, שאמרו לה שם באוניברסיטה, שהיא באה לי, הודיעה שהיא עומדת להתרתן עם החבר שלה, טוב, אותו שכל אחד לבחור עם מי רוצה להתגרש. אבל זה החיתוך של הדיבור שלהם. הם מספיק חכמים, לא, את לא להתחתן. למה להתחתן? רוב הסיכויים שתגרשו. אז זה המצב. אחר כך גם מסבירים לנו עוד כל מיני דברים, מלמדים אותנו. בקצרה, כשאנחנו יוצאים לנו לדבר עם החברות האלה, הדבר הכי מעניין את החברה החילונית הזאת, זה איך אנחנו מצליחים לנהל את הזוגיות שלנו. שהם מפורקים לחלוטין ומיואשים לחלוטין. אז שהם לא יבואו ללמד אותנו. זאת אומרת, הקוקויים הבלעדיים כיום זה רק מה שנקרא הבוגרי בני עקיבא, הדתיים לייט האלה, שהם הם, חוץ מאשר הקיפה לא נשאר להם שום דבר מהדת, לא באישיותם, לא בשכלם, לא בשום דבר. במסגרת זאת, אז הם תמיד בפיגור אחרי החברה החילונית, אז מסתרחים לאחור כרגיל, בפאזה של 50 שנה אחרי איפה שהייתה החברה החילונית, אז הם צועדים. נאורים, מתקדמים, וכל ממש. בנדה של מסכנים, לא ידעתי. לא יודעים כמה הם גוחכים בפרספקטיבה היסטורית. ורק הם יכולים לשחק את המשחק הנאיבי הזה, שפשוט לא יודע את המשמעות של ניהול החיים הפרוע הזה, של הם כיום עם כיפות מרשים לעצמם לנהל את החיים, כמו שהחילונים ניהלו את זה לפני 50 שנה, בלי כיפה כמובן. אבל עוד לעשות, מה הבעיה? אני כבר עברתי את זה. זאת אומרת, למדתי מספיק תורה, מכאן הבאלך אני יכול לעבור את כל העברות שבתורה. צריך, אתה מבין מה? אני כבר למדתי, גמרתי ללמוד. יש לי אפילו תעודה בטח. רק מה שחסר לו זה רע. הוא בטח גמר. יש הרבה כאלה.